טוב, שלום וברכה, היום אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו על תפילה, והיום זה שיעור שלישי בנושא הזה. לא יודע, זה לא הרבה, כנראה עוד כמה שיעורים. והיום אנחנו ננסה להבין למה אנחנו מתפללים על פי נוסח. מסוים. לכאורה, מה שהיה צריך להיות זה שתפילה זה דבר פרטי, אישי, אינטימי. אדם פונה לקדוש ברוך הוא, מדבר איתו, שופך את ליבו, אומר מה שיש לו בלב, וזאת התפילה. ובמקום זה, אנחנו פותחים סידור ומתחילים להגיד איזשהו טקסט שכתבו אנשים אחרים לפני 2500 שנה. למה תפילה היא לא ספונטנית? לא חייבים להתפלל שלוש פעמים ביום. מה שאתה רוצה, היום תתפלל, במחר לא, אתה לא חייב. זה שיחה אישית פרטית שלך עם קדוש ברוך הוא. וגם קבוצה של אנשים, למה צריכים את ה... אפשר לבד, להתבודד, לעמוד שם באיזשהו מקום, ועל יד המעיין או בשדה, ולהתפלל. משל, למה דבר דומה? לבחור שחתן שרוצה להציע לקלתו להינשא, מציע לה להתחתן, ופתאום הוא מוציא פתק ומתחיל להקריא, הריני להודיעך על רגשותיי העמוקים מאיסו אלייך. מה הולך פה? מה קורה לך? ובאמת מלך כוזר שואל את השאלה הזאת. תסתכלו מקור מספר אחד. הוא שואל את הרב, שואל את החבר, את התלמיד חכם, שואל אותו, אמר כוזרי, ולמה לנו כל זה, כללים של התורה, ולהתפלל במניין, וכל, למה לנו כל זה? האין טוב לו לאדם, כי יתבודד בתפילתו, למען תהיה נפשו זכה יותר, ומחשבתו פנויה יותר, והוא ככה מדבר עם קדוש ברוך הוא מהלב. ואנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת על ידי מקרה שקרה פה במכון מאיר לפני הרבה שנים. אני לימדתי, עברתי כאן שיעור בנושא של תפילה. ואחד התלמידים שישב בשיעור הזה, הוא היה בחור חוזר בתשובה, טרי, סטודנט מאוניברסיטה העברית בירושלים, והוא היה סטודנט לסוציולוגיה. ובאחד השיעורים אני ככה, דרך אגב, ככה אמרתי, שאלתי, מעניין, דיברנו משהו על כותל, על תפילות בכותל. אמרתי שלעניות דעתי אין איזה שום מקור לשים פתק בכותל. שזה לא מנהג ישראל קדום שצריכים ללכת על פיו. לא חייבים לשים פתקים בכותל ואין בזה שום מעלה, שום דבר, לא. לא, זה משהו אחר. נכון, נכון. ועם כל זה, יש מעלה גדולה. אבל לשים... נכון. 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 אבל לשים פתק, וגם אמרתי, מעניין מה כתוב שם בפתקים הללו, זה... התלמיד הזה שמע את התהייה שלי, לא חשב הרבה, הלך לכותל, ואסף שם כל הפתקים שהיו בכותל בשתי שקיות. כן. והביא את השקיות אליו הביתה, ואסף, וישב ועשה מיון. כיוון שהוא לומד סוציולוגיה, אז הוא חילק את הפתקים לארבע קבוצות. הוא אומר ככה. הוא אמר ככה. היו ארבע קבוצות. שלוש קבוצות פרטיות וקבוצה אחת כללית. קבוצות פרטיות היו, בקבוצה אחת היו תפילות על בריאות, שנייה זה פרנסה, שלישית זה ילדים. שילדים ימצאו שידוך, שילדים יתנהגו יפה, שילכו ללמוד בתלמוד תורה, ושיהיה ככה וככה וככה, ילדים. וקבוצה הרביעית, זאת אומרת, הייתה כללית. שמה? שמכבי תל אביב תנצח. אולי חיפה, אני לא יודע, אני לא בעניינים שם, כן. זה וזה ועוד סוג של שאלות, בקשות כלליות מעין זה. אז כיוון שכך, כשאני רואה שמישהו בא וככה ומדבר על תפילה, אני תמיד שואל את עצמי, על מה בדיוק הוא מתפלל? נתאר לעצמנו תמונה כזאת, אם היינו צריכים לעשות קליפ למכון מאיר, שבחור מתפלל. אז בטח בחור הולך עם כיפה לבנה גדולה כזאת על כל הראש, ציצית בחוץ כזה, והוא עומד בשדה, יש שם שקיעה, וברקע מנגן איזה חליל כזה, כזה צד. והוא עומד כזה ופונה ומתפלל ועושה ככה וככה, ככה. אני אומר, לא יודע, אני לא יודע על מה הוא מתפלל. אבל יש סכנה, זאת אומרת, יש סיכוי גדול שהוא מתפלל לתפילה פרטית. וזאת בעיה גדולה. כל תפילה שהיא לא מבוססת על ההבנה, על העמקה, יש שאלה גדולה. מה אתה מתפלל? שמה? שהסבתא תברי וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע שצריך לרפות את סבתא? או מי עשה אותה חולה? הקדוש ברוך הוא. אולי זה טוב לסבתא להיות חולה. אולי טוב שהיא תמות, חס וחלילה לא עלינו. איך אנחנו יודעים? מה זאת אומרת שאדם בא ונותן עצות ייעול לריבונו של עולם איך לנהל את העולם? על ידי תפילה, אבל אני רק מבקש, אני רק אומר, אבל זה לא רק, זה דבר רציני תפילה. כן, משל למה הדבר דומה? תעמוד על יד תא טייס, נגיד שדלת שם תהיה פתוחה, ותגיד לו, קח קצת ימינה, וקצת תוריד, או יופי, עכשיו בזווית גבוהה, אז הטייס יסתובב ויגיד, כבודו טייס? לא, אבל יש לי רישיון נהיגה. אני לגימל, יש לי, אני במסעית, ספץ. מה אתה מבין, כאילו, מה אתה אומר להשם איך להנהיג את העולם? אז זה בעיה גדולה אם אתה לא מבין משמעות של תפילה. שאם אתה חושב שזה אמירה על הקדוש ברוך הוא, או בקשה מהשם לעשות כך וככה. כן, בבקשה. או, על זה בדיוק באתי לדבר על זה. בדיוק, נכון. נכון, זאת השאלה, על זה אנחנו מדברים. כן, בבקשה. טקסט.
אז אפשר לעשות שאלה מקבילה, אני חושב, אולי הרב יגיד אם זה מתאים או לא. למה שבן אדם לא יאכל ספונטני? יאכל אוכל, מה שבא לו. בא גלידה, עוד גלידה, עוד פיצה. יאכל ספונטני. למה ללכת לדיאטני? שתכתוב לך מרכיבי מזון, שיהיה לך את הכל.
נכון, נכון. זה... נכון, הגבלה טובה, כן. מעניין. אבל... אבל אנחנו ננסה להבין באמת, אז מה המשמעות של התפילה? למה אנחנו כן מתפללים? מה אנחנו מתכוונים? נגיד, אפילו ניקח דוגמה, תפילה פרטית כזאת, שאתה רוצה, אתה מתפלל על זה ששם סבתא תברי. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שסבתא תברי, הוא רוצה שכולם יהיו בריאים וכולם יהיו מתוקנים, שלמים והכל יהיה בסדר. מי לא רוצה שסבתא תברי? אני, המתפלל. למה אני לא רוצה? כי עובדה, אני מבקש רק על סבתא שלי. ואני לא מבקש על סבתא שלו ועל סבתא שלו. זאת אומרת, אני לא רוצה שסבתא הזאת תברי, אני רוצה שסבתא שלי תברי. ולכן אנחנו צריכים ללמוד להתפלל. על זה דיברנו בשיעור שעבר, שהתפילה חייבת להיות תפילה כללית. כלומר, שאתה מתפלל על כל סבתות שבעולם, וגם סבים, וגם יהודים, ובני דודים, וחברים, וכל מין, כולם. כי אם אין טקסט כתוב, אתה תבקש בני חי ומזוני, אתה תבקש פרנסה, זה את הילדים, טק, 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 וזהו. כאילו, תפילה פרטית, אישית, שפיכת הלב, בשדה, שקיעה, חליל, כל זה, זה, זה התפילה שלך, ככה היא תיראה. תביא לי, תעשה מה שאני אומר. ותפילה מרוממת אותנו, למדרגה כזאת שאני מתחיל לחשוב על כל האנשים שצריכים רפואה, על כל האנשים שצריכים פרנסה, ועל בניית בית המקדש, ועל קיבוץ גלויות, ועל סליחה לכולם למין האנושי, לכולם. כן, בבקשה. נכון, 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 נכון. זה שאלה מצוינת. אני עוד על זה השיעור, נכון. כלומר, כשאני בא להתפלל, אני לא מתכוון להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, או לבקש מקדוש ברוך הוא לעשות משהו שאני חושב שזה נכון. כי זה דוגמה של טייס, נכון. אלא מה כן? אני באתי להתרומם לגובה של תפילת ישראל. אני רוצה להיות אדם טוב, להיות יהודי טוב. ואדם טוב הוא כזה שהוא דואג על זה שיהיה בניית בית המקדש, שיהיה צמיחת קרן ישועה, שיהיה קיבוץ גלויות, שאנשים תהיה להם פרנסה, ושיהיה להם בריאות, ושיהיו, כאילו, זה נקרא, זה בעצם להיות אדם טוב, להיות אכפתי, להיות דואג על כולם, לא מה שנראה לי. ואכן, מה שאמרנו, איך אתה יודע שיותר טוב שעכשיו תהיה סליחה ותיקון ותשובה ולימוד תורה כולם איזה, או, 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 או בריאות וגשמים, איך אתה יודע שזה טוב? לכן אנחנו מסבירים שמי שכתב את התורה הזאת, את התפילות שלנו, זה אנשי כנסת הגדולה, שמתוך 120 אנשים היו 84 מהם היו נביאים. בגמרא בבבלי אומרת כמה וכמה נביאים, בירושלמי אומר 84 נביאים. זאת אומרת, רוב אנשי כנסת הגדולה היו נביאים, ונביאים יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הם יודעים מהו האידיאל. נכון, נכון. זה גם שאלה, שאלה מצוינת. טובה מאוד. אני, בעזרת השם, אני אענה לה. אני רק רוצה להבין קודם כל שאנחנו, שאנחנו מודעים שכשאנחנו מתפללים, אנחנו לא מפללים. זה לא במקרה, זה לא בכל השפות זה ככה. בעברית להתפלל זה בניין איפיל או התפעל. התפעל, אתה מתרומם. אתה לא מרומם את קדוש ברוך הוא. אתה מתרומם. אתה לא מפלל את קדוש ברוך הוא. אתה מתפלל. כתובת של התפילה שלנו הוא אדם עצמו. הוא לא השם. תכף אנחנו נסביר, אז למה אנחנו פונים ומדברים על קדוש ברוך הוא. אבל קודם כל, שמה שהמטרה של התפילה שלנו זה אדם עצמו, שהוא יהיה ברמה גבוהה, שהוא יהיה טוב, שהוא יהיה צדיק, שהוא יהיה אכפתי. שהוא יהיה מקושר לאין סוף, ברוך הוא. לא שהשם יעשה מה שאתה אומר לו, אלא הפוך. אנחנו צריכים לעשות מה שהשם אומר לנו. לא שהוא עושה מה שאני אומר לו. זה בדיוק הפוך. בדיוק, נכון. הסיפור על זה עם חוני מעגל, שזה גמרא בתענית, הוא סיפור מאוד, מאוד, מאוד באמת מכונן. הוא סיפור שמלמד אותנו הרבה. שם זה לא רק החוני, שם יש רצף, יש הרבה הרבה סיפורים דומים גם על על הנכד, הנין של חוני, וגם על תלמדי חכמים אחרים, איך הם היו פועלים ואומרים לקדוש ברוך הוא ומשנים כביכול את רצון השם על ידי תפילה וכל זה. אז מה שהסבר שם, מה שאנחנו מבינים לא באופן שטחי, אלא זה שהם ידעו, הם היו אנשים כאלה שידעו להתרומם, להזדכך, לחזור בתשובה, לתקן את עצמם, עד כדי כך שזה היה משפיע על העולם כולו. כן, נכון, נכון, נכון. בכל אופן, עדיין יש כאן שאלה. הוא אומר, תוריד גשם, יורד גשם, זלפות שם, לא, 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 סליחה, קצת יותר, קצת, טיק, טיק, כן. ואז, טוב, לא, קצת, זהו, עכשיו, פיין-טיונינג כזה, כן, ואז יורד בסדר. כאילו, זה נראה באמת מוזר. אבל איך זה עובד? כדי להבין זאת, אנחנו צריכים, וזה כך גם יענה על השאלה שאתה שאלת, אנחנו צריכים לזכור, יש עיקרון כזה בגמרא, במסכת קידושין, איך אדם, איך העולם עובד. מקור 2, קידושין מם, עמוד ב', אומרת הגמרא ככה. יראה אדם עצמו, כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לקו זכות, עבר עבירה, אוי לו שהכריע את עצמו לקו חובה. שנאמר, וחוטא הרבה, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. בשביל חוטא יחידי שחטא, עובד ממנו טובה הרבה. רבי אלעזר בן רבי שמעון, נו זה רבי שמעון בר יוחאי, אומר, לפי שעולם נידון אחר רובו, ויחיד נידון אחר רובו, עשה מצווה אחד, אשריו שהכריע את עצמו, ואת העולם לקו זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע עצמו, ואת כל העולם לקו חובה. כן, נכון, אחריות. יש אנשים שהם בטעות חושבים על עצמם שהם רשעים. והם עושים הרבה דברים רעים. אז הגמרא אומרת פה, תנא קמא אומר כאן, לא, תחשוב, אתה צריך לראות את עצמך שאתה חצי-חצי, מאוזן. למרות שאתה עושה הרבה עבירות, דברים רעים, עדיין אתה צריך לחשוב שיש חצי-חצי. וגם מישהו שהוא חושב על עצמו שהוא הכל בסדר, אין לו שום דבר, יש קצת עבירות כזה, זה קצת, אבל בסך הכל אני בסדר. לא, תחשוב שיש, שאתה מאוזן, שאתה נמצא באיזון.
זה רק עובד, אין עבר.
מה?
זה רק עובד. מעשים הרעים, הטובים שעשית,
לא משנה. לא, לא, לא. נכון, יש בחינה כזאת, נכון, אבל אני חושב ש... פה הכוונה שזה כל החיים שלך. מה שעשית, דנים אותך על פי רובך. זאת אומרת, האם אתה רוב מעשים טובים או רוב מעשים רעים? זה מה שאומרת פה גמרא, אומרת, זה הולך אחר... נכון, נכון, אתה צודק, נכון. נכון, אמת, אמת. כן, 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 נכון, נכון. זה מדובר על כשהוא עושה תשובה, נכון. פה לא מדובר על תשובה. פה מדובר על מצווה. מה משמעות המצווה? ותשובה זה עוד חשבון, וזה נכון. אז אדם צריך לראות את עצמו שהוא מאוזן. אבל, ולא רק הוא, אלא כל רוע שיש בעולם. יש טוב מולו, וטוב ורע בעולם מאוזנים. ועכשיו אתה עומד באמצע, אתה עושה מצווה, אתה מכריע את העולם לקו טוב, לקו זכות. כן, כמו אם יש מוזניים ענקיות כאלה, מאוד מאוד רגישות ומדויקות. אז יש לך פה בצד אחת על קו מוזניים, יש שם אוניות וטנקים ובניינים גבוהים. ופה יש לך נושא מטוסים ורכבות וזה, הכל כבד, 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 כבד. ואתה מוסיף גפרור אחת, אחת קטן. אתה, אם אוזניים מספיק חזקות, הם יגיבו. אז ככה אומר... רבי אלעזר בן רבי שמעון, דע לך שזה המצב. עכשיו, כשאתה הולך להתפלל, ואתה על ידי תפילה שלך עושה מצווה, אתה מתקן משהו בך, אז המציאות מגיבה על מה שאתה עושה. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהעולם מגיב עלינו. אנחנו בקשר אינטראקטיבי עם העולם. זה לא כמו שאנשים חושבים, שאדם עמד, צעק, צעק, בבקשה, בבקשה, והוא אומר, טוב, בסדר, נו, כך, כך, הנה, שידוך לבת שלך. בבקשה, קיבל. לא, זה לא עובד ככה. אלא, זאת תפיסת עולם גויית. ככה גויים חושבים. זאת תפיסת עולם של אומות, של העבודה זרה, של כל מיני כאלה שהם באים והם משכנים את האלים או אל לעשות את מה שהוא רוצה, ואז אל עושה לו. תפיסה יהודית אומרת הפוך. מי שמשתנה פה זה אתה. בתפילה. על ידי מה? על ידי זה שאתה דואג על אחרים, אתה מעלה את הרצון שלך, אתה מזכך את האישיות שלך, אתה חושב על אנשים, חוזר בתשובה בתפילה. וכשאתה נמצא במצב כזה, עולם מגיב עליך, והסבת מתרפא. עולם כולו מתרומם בזכות תפילה שלך. וכשעולם מתרומם, אז גם דברים טובים מתרחשים במציאות. אתה מוצא עבודה, אתה שם מישהו מוצא שידוך, פרנסה, כל הדברים הללו. כתוצאה משינוי. כשאנחנו מדברים על הגמרא שם בתענית, יש שם סיפור יותר, אני חושב ש... מרשים מחוני המעגל. יש שם סיפור על רבי יהודה, שרבי יהודה היה, כשהיו חסרים גשמים, רבי יהודה היה מוריד נעל והיה יורד גשם. והיה מוריד סנדל, היה מוריד גשם. אז זה ממש כמו מגיה. כל הסיפור הזה עם חוני המעגל, זה דומה מאוד מאוד למגיה. כאילו אתה עושה את כל מיני שם, כשפים כאלה, כן, עושה מעגל, עושה זה, אני לא יוצא מפה, מוריד נעל, פתאום יורד גשם, זה ממש כזה, כמו חס וחלילה, כן? אבל זה לא מגיה. אז מה זה? איך הורדת נעל יכולה לגרום להורדת הגשמים? אלא מדובר שם על זה שהוא... היה חוזר בתשובה, רבי יהודה. היה עושה מהפכה בלב שלו. היה מצטער, היה מתחיל תענית. וכשמתחילים תענית, הוא מתחיל מזה שמורידים נעליים. והזעזוע הזה שלו, שהוא היה כל כך, מסוגל, לעשות שינויים אדירים בנפשו, זה, כיוון שהעולם הוא כולו מאוזן, כיוון שהעולם מאוזן, אז השינוי הזה של רבי יהודה, זה משנה מציאות, אז בני ישראל נהיו זכאים לזה שירד גשם, ואז יורד גשם, כאילו, למה זה שהוא חוזר בתשובה יורד גשם, אלא למה לא ירד גשם, זאת השאלה. בגלל שהם היו, היו חוטים, הייתה בעיה של ירידה מוסרית, וכשצדיק עושה שינוי, אז העולם מאוזן. השינוי הזה מבטל את הגזירה, ואז כן מגיע גשם, כי מגיע להם עכשיו, כן, נכון. נכון. אבל למה? למה הם? לא בגלל זה. בדיוק. האנשים האלה ידעו להשתנות. לא כל אדם מסוגל להשתנות חזק, כי זה משהו שהוא... זה דורש שינויים גדולים. גם הכל, כן. כן.
עכשיו, העניין הוא שכשתנה עושה את זה, אז זה כמו הרגש שמתפרץ, זה אימפקט על כל המציאות.
נכון.
נכון,
אבל למה? למה תנה ככה ואני ככה? למה אני נמלה והוא ארגש? זה לא בגלל שטוב, הוא כזה ואני כזה, לא. זה, הוא נהיה כזה, הוא לא נולד תנה, הוא נולד שמוליק, יוסקי. זה אנשים שכוחות אדירים של עבודה עצמית, של הגבורה, של האנשים שיודעים לעשות שינויים אדירים בתוך נפשם. הם התאמנו. לא, לא. אני חושב שזה הכל תלוי ב... ביכולת. הם... כן. דרך אגב, את אלעזר בן רבי שמעון, זה אותו רבי אלעזר שהם ישבו ביחד במערה 13 שנה. כאילו... אז 12 ואחר כך שנה נוספת. כן, בדיוק. אז זאת אומרת שזה מדובר פה על יכולות של אנשים אחרים לעשות את הדברים כאלה. אני לא יכול, לא בגלל ש נולדתי כזה וזה זה. לא, כי אני לא מסוגל להיות עוצמתי כזה כמוהם. אני לא יכול לשבת 12 שנה במערה.
אבל אתה יכול להשפיע על העולם אותו דבר כמוהם.
כן. כן, כן, נכון, 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 נכון. זאת ה... כן, לא, לא, זה סיפור אחר לגמרי, בטח. אז זה בעצם... מה שקורה. זאת אומרת, משמעות של התפילה זה שהמתפלל מתרומם. אומר על זה רב קוק, אצלכם מקור 3, התפילה היא מרוממת את הרצון ומעלה אותו לממרומי מקורו. כלומר, אדם פשוט, הוא רוצה לזכות בלוטו. זה מה שהוא רוצה, לזכות. כשאתה מתחיל להתפלל, ואתה מתקשר למילים שכתבו אנשי כנסת הגדולה, ואתה מתפלל במניין, ואתה זה, אז יש סיכוי שאתה בתפילה שלך תרצה לא רק שאתה תזכה בלוטו, אלא שזה יהיה ברכה לכל העולם. ותשלח ברכה במעשה ידינו, כן, שאתה מתפלל לכולם. אז אתה מגיע לא לזה שיהיה לי זכייה, אלא אתה מעלה את הרצון שלך לממרומי מקורו של הרצון, מה שאתה באמת רוצה. לא מה שאתה רוצה, אלא מה שאתה באמת רוצה. ואז משיבה היא התפילה את המהותיות התוכית של האדם אל אלוקים. כלומר, כשאנחנו שם מתפילים, אשבנו השם ונרפא, סליחה, אשבנו השם אליך. כשאנחנו מדברים על השיבה, שיבה על השם, אז הוא אומר פה הרב, שהתפילה היא משיבה את המהות של הנשמה שלי אל מהותה, למהי אלוקות. משיבה היא את המהותיות התוכית של האדם, מי שאדם במהותו, בתוכיותו, אל אלוקים. ובזה התפילה היא מרוממת את הרצון ומעלה אותו למרומי מקורו. כן, זה. ובזה הרצון של העתיד הגדול, המבסס, המתבסס, כאילו זאת אומרת, רצון הכללי, הוא העתידי, הוא מתבסס. וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות, ככה תהיה פעולתו. כלומר, איך זה, איך יכול להיות שצדיקים מתפללים וזה ככה פועל, כמו שאנחנו רואים את זה בגמרא ובמציאות, יש הרבה סיפורים כאלה על הצדיקים שהיו מתפללים ופתאום אדם היה מתרפא, שכבר לא היה סיכוי וכל זה, כאילו, יש הרבה סיפורים כאלה. אז איך זה עובד? אז הוא אומר, אז הרב קוק מסביר את זה פה, ובזה הרצון של העתיד הגדול מתבסס, וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות, איך שהרצון שלך הוא להתעלות, ככה תהיה פעולתו, ככה הוא פועל, ככה הוא משפיע. כמה שהרצון של האדם הוא נובע מדבר עליון יותר, ככה הוא יותר בעל עוצמה, השפעה. ככה הרצון שלך קטן, מה אתה רוצה בסך הכל? אתה רוצה שילד שלך ילמד תורה. אבל כשאתה מתפלל, אז אתה רוצה שכל ילדי ישראל וכל המבוגרים וכולם ילמדו תורה. אז אתה מעלה את הרצון שלך הקטן כלפי בן שלך, אתה מעלה אותו לממרומים של הרצון של תיקון לכולם. וכמה שהרצון שלך יותר עליון, ככה הוא יותר פועל. כי הרצון הפרטי הקטן שלך, שאתה רוצה לזכות בטוטו, רוצה לעבור טסט. קדוש ברוך הוא טסט, אני רוצה טסט. אז לעבור טסט, זה רצון קטן. וכשיש רצון קטן, גם אם אתה מאוד מתרגש, גם אם אתה מאוד מאוד בוכה בזמן, זה רצון קטן. כי הוא פרטי, הוא אינדיבידואליסטי, הוא אגואיסטי. כן.
אם ככה, אז נשמע שכל התנועה היא מהאדם, והאדם הזה שמתפלל, הוא מלא את רצונו. למה בנוסח אני פונה? אני פונה לאלוהים. ומבחינת עליית הרצון, אני יכול לבקש את הבקשות. מניסוח כללי.
כן. נכון, 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 נכון. נכון, נכון, נכון. הפנייה זה יש פה משהו שטעות יכולה להיות הפוכה, שאדם חושב שהוא מנהל את העולם. לכן אומר פה הרב שאדם מעלה את הרצון למהותיות התוכית של אדם אל האלוקים. זאת אומרת שאתה מודע, מבין שמי ברא את כל המערכת הזאת שהיא עונה לך, שהיא מגיבה עליך. כי גם עם רצונות הכי עליונים והכי מחשבות הכי גבוהות, עדיין אנחנו נמצאים רק פה, רק בעולם הזה. זה סך הכל, גם אם אתה מכריע את העולם כולו לקו זכות, זה סך הכל עולם. אבל אנחנו בתפילה רוצים להתרומם לאינסופיותנו, לאלוקיותנו, למשהו שהוא מעבר לכל. ולכן הנוסח הוא מנוסח ככה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא. אתה מבין שלא אתה בעל הבית על העולם, שאתה מנהיג אותו, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג. ואתה בתפילה שלך אתה רוצה לרומם את הרצון שלך לרצון שלו. עשה רצונך כרצונו. הרי מי רוצה שסבתא תתרפא? הקדוש ברוך הוא. למה היא לא מתרפא? אני לא רוצה. אז אני מתרומם לרצון האלוקי. ולכן אנחנו מנסחים את התפילה כאילו בלשון, בגוף שלישי, כן? בפנייה אל השם. ומעבר לעניותי. כן, כן. זה רבי נחמן מברסלב אומר בעצם שכל ה... זאת אומרת, אפילו יש הדברים הקטנים ביותר, אנחנו, כשאנחנו מתפללים עליהם, המטרה היא לא שאתה תמצא שידוך טוב, ולא שאתה תזכה לקנות שם מקרר בזול, אלא שעל ידי בקשות פרטיות שלך, אתה על ידם מתקשר לקדוש ברוך הוא.
אז מה פירוש?
מסיימים
תפילה, אנחנו נתקבל אצל אותנו
דיברנו לפני רגע על זה שהוא כן עסק פה.
הוא
העסק.
אבל המילה תתקבל.
כן, כן, זאת הכוונה.
מה זה הוא העסק? התרוממות הפרטית שלנו לעסק.
לא, זה שאני פונה להשם יתברך, אני רוצה להביא את הרצון הזה שלי לרצונו, להתאים את הרצון שלי אליו. ועל ידי חיסרון שיש לי בעולם, ואני מבקש על החיסרון הזה. מה זאת אומרת שאני מבקש? מה פירוש אותה? בקשה. בקשה זה לא שתביא לי. בקשה בכוונה של רצון. כן? כמו ששם המלאך שואל את, או איש שואל את יוסף, מה תבקש? את החי אנוכי מבקש, נכון? אז הוא לא מבקש ממנו, תביא לי את האחים שלי. אלא מה אתה רוצה? בקשה זה רצון. כן? את החי אני רוצה. מה?
אנחנו יכולים להגיע לאותו רצון כמו הקדוש ברוך הוא, זה רצון שלם.
כן, 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 כן. כן, אנחנו לשאוף. נכון, נכון, לשאוף, נכון. זאת אומרת, אבל חז"ל אומרים, עשה רצונך כרצונו. נכון, אבל זה שהם אומרים לנו את זה, זה אומר שזה אפשרי. להתאים את הרצון שלך עם רצון אלוקי, כמו שאנחנו רוצים, להידבק במידותיו. אבל איך אפשר להידבק במידותיו? כמו שאומר, אש חוכלה הוא נכון, במידה, במידות, בפרופורציות מסוימות. אנחנו נדבקים ברצון אלוקי, נכון. אז כן, אז באמת מה שאנחנו מכוונים בתפילה, אנחנו מכוונים שהתפילה שלנו, גם כמו שאנחנו דיברנו בשיעור הראשון, אם אתם זוכרים, דיברנו שאדם גם אם לא חושב על זה ולא מכוון ומחשבה שלו בורחת, לא משנה. עצם העובדה שהוא התחיל להתפלל, מה הוא התחיל להתפלל? הוא התחיל להתפלל את תפילת הכלל, תפילת עם ישראל, תפילת אנשי כנסת הגדולה. וכיוון שהם ידעו איך לנסח, איך להגיד את זה בצורה של, על ידי נבואה, אז אנחנו ודאי, גם אם לא חושבים על זה ולא מכוונים על זה, אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה, אנחנו מבינים שזה התפילה שהיא מתאימה לזה. מתאימה לרצון האלוקי. ואיך זה יכול להיות, איך זה ככה? אז נפש החיים אומר, שכוונות של אריזל, כן, אריזל, הם היו מאוד מאוד גבוהות, מאוד עליונות וכל זה, וברור שזה משהו. אבל כל הכוונות של אריזל הם כמו טיפה בים לעומת כוונות שהיו לאנשי כנסת הגדולה. אני אומר על עצמי שאני כמו טיפה לעומת נפש החיים. נפש החיים היה מסתם אומר שהוא טיפה לעומת אריזל. ואריזל טיפה בים לעומת אנשי כנסת הגדולה. לא, זה הבדל בין נבואה ולא נבואה. הם היו נביאים. אומר על זה נפש החיים, תסתכלו אצלכם מקור שש. כי גם מה שנתגלה לנו, קצת כוונות התפילה מרבותינו הראשונים, זכרונם לברכה, קדושי עליון, שזה מדובר על אנשי כנסת הגדולה, ועד אחרון, הרב הקדוש, איש אלוקים, נורא, אריזל, אשר הפליא, הגדיל לעשות כוונות, כוונות נפלאים, אינם בערך אף כטיפה מן הים כלל נגד פנימיות או מכוונת אנשי כנסת הגדולה, מתקני תפילה, שהיו 120 זקנים ומהם כמה נביאים, וכל המבין יבין. זהו, זה הסיפור. לכן אנחנו מתפלים על פי נוסח, שגם אם אנחנו לא מבינים תוכן, אבל הנוסח הזה הוא מדויק, שהוא מביא אותנו לקרבת אלוקים. נכון, גם כשאנחנו לא מבינים, נכון. כי אנחנו שייכים עכשיו לזה. ואותו בחור עם, שיוצא לשדה וכל זה, הוא יבקש בני חי ומזוני. על מה הוא יתפלל שם? בדרך כלל. יש כמובן בחורים מיוחדים. שהם מתפללים על בניית בית המקדש וקיבוץ גלויות והצמיחת קרן ישועה. יש כאלה. אבל למה הוא מתפלל בשדה? למה הוא לא מתפלל במניין? אם הוא כזה כללי? לא, כנראה הוא לא כזה כללי. כי התפילה היהודית היא תפילת הכלל. לכן זה הציור שאתה שם בא, שופך את הלב, זה תפילות גויים. רבי נחמן אומר שיש מקום גם לתפילות שאתה מדבר עם קדוש ברוך הוא, מתבודד, עושה שם התבודדויות, זה מצוין, טוב מאוד. אבל זה לא במקום תפילה, חס וחלילה. כן, רבי נחמן עצמו, מעיד על עצמו, שהוא מתפלל כל יום במניין שלוש תפילות. רבי נחמן לא ישב במעיין שם, או באומן שם, ושם על שפת האגם, ודיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא למד תורה, הוא למד והתפלל. נוסף לזה, הוא היה ואומר, אולי הוא צעק תתה בלילה שם באיזה יער. הוא יכול להיות, אולי. אבל לא זאת הכוונה. וגם כשרבי נחמן מתפלל, הוא מתפלל על מה? הוא מתפלל שעכשיו, הוא, כמו שאמרתי קודם, הוא משתמש בתפילה לדבקות בהשם. תסתכלו אצלכם, זה מקור תשע. אומר רבי נחמן, כן? ואמר כי עיקר התפילה היא דבקות להשם יתברך. שזהו עיקר התפילה. שהמתפללים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר, ועל ידי זה מתקרבים ומדבקים בו יתברך. זאת אומרת, הם משתמשים בחיסרון שיש בהם כדי לדבק בשכינה. לא כדי שהשכינה תשלח לך את ה... להיות מלצר הראשי שם. סוף סוף אתה מדבר עם המלך, נו, מה אתה רוצה? אני מלצר, אני רוצה להיות קידום בתפקיד, להיות אחראי משמרת. אתם יודעים איזה שטויות? וזאת הכוונה. בוא נראה עוד כמה דברים, אומר פה רוח החיים, מקור 8. על כל פנים, התפילה צריכה להיות לא על צער שלנו. כן? אבל הנה, סבתא שלי חולה, לא. כי אם על צער השכינה, וכמו שכתוב, גבי חנה. כן? וככה זה גם... כן, נכון, נכון. ככה, כן, וגם רבי נחמן אומר את זה. לא, לא רק זה. זה נכון, אבל לא רק זה. לא. אני אומר, בתכלס, מהות התפילה היהודית היא לא לשכנע את קדוש ברוך הוא לעשות את רצונך. זה התכלס. אלא להפך. לרומם את הרצון הפרטי שלנו לרצונו יתברך. תפילות הפרטיות, היה לנו על זה שיעור הקודם, שיעור שעבר, הוא נמצא באינטרנט שם, ופשוט תעלו אותו על זה, דיברתי על זה ארוך, אבל בקצרה זה שכל התפילות פרטיות חייבות להיות קשורות לכלל ישראל. אם זה לא קשור, אז עדיף לא להתפלל תפילות כאלה. כמו שגמרא אומרת שם בברכות, טורפים לו את התפילה בפניו. לא, על ישראל, אז זה משהו אחר, זה תפילה כללית. אבל כשאדם מתפלל תפילה פרטית לעצמו, לעניינו, ומתנתק מכלל, אז הדבר הזה הוא נקרא שם, הבאנו הרבה מקורות. טוב, נעצור כאן.